ידידי הטוב, דקה משה גפל, להרצות בישיבה. אנחנו בימים לקראת חנוכה, ששם מדובר בעצם על המתח התרבותי בין עולם התורה לבין עולם של יוון, אפשר לומר בין עולם התורה לבין עולם המדע. ודקה גפל, שלומד מתמטיקה ופרופסור מדעי המחשב, עשה הרבה בתחום הזה, בממשק שבין עולם של מתמטיקה לבין עולם התורה. בצעירותו הוא ראה את הסוגיה של הקבוע כאיזושהי סוגיה שחייבים לפענח, והוא הרגיש שבעצם בהכשרתו המתמטית זה ייתן לו לפענח אותו ולהסביר למה זה מסתבר, לא, זה לא מסתבר, להסביר את העניין של הקבוע. אבל גם כן בהמשך הוא כתב ספר על מסכת קינים, שאין הרבה שמפרשים מסכת קינים, אז הוא בא מחר בספר, איך זה נקרא?
סדר קינים.
הלכות קינים כהלכה כך. וכבוד גדול להזמין את דקה.
תודה, תודה, תודה. אוקיי, בסדר. אנחנו נלמד היום את הסוגיה של כל קבוע כמחצה לחצה דמי. אני לא אנסה להוכיח לכם שהכללים של כל דפריש מרובה פריש וכל קבוע כמחצה למחצה דמי הם מוכרחים לפי כללי ההסתברות, כי זה פשוט לא נכון. אני רוצה רק להסביר איך זה עובד, מתי אנחנו אומרים קבוע, מתי אנחנו אומרים כל דפריש מרובה פריש, כך שיהיה בזה היגיון מסוים. אוקיי, אז קודם כל, מדוע קשה להבין את הסוגיה? מדוע מי שלומד את הסוגיה בפעם הראשונה ואולי שנייה ושלישית מתקשה להבין? לדעתי זה מכיוון שכל מי שניגש לסוגיה קודם כל מניח שלוש הנחות, וכל שלוש הנחות האלה לא נכונות. אוקיי? ההנחה הראשונה היא ששני הכללים האלה, שכל קבוע כמחצה מחצה דמי וכל דפריש מרובה פריש, ענייני ספק ואי ודאות ואיך אנחנו מכריעים ספקות כאשר העובדות אינן ידועות לנו. זה הנחה ראשונה והיא לא נכונה. הנחה השנייה היא שההגדרה של קבוע זה משהו שלא זז, כלומר בניגוד לניידי, דבר שנע, קבוע זה דבר שעומד במקומו, וגם זה לא נכון. זה לא ההגדרה של קבוע, זה תכונה של קבוע. והדבר השלישי הוא שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, פירוש מחצה על מחצה זה שיש הסתברות של חצי, כלומר שכל כשיש דין קבוע אז בעצם זה כמו ספק השקול. אוקיי? וגם זה לא נכון, מבוסס אגב על עניין לשוני סגנוני מודרני, דהיינו שבשבילנו הסתברות רץ בטווח בין 0 ל-1, ולכן ספק השקול זה הסתברות של חצי. חושבים שמחצה על מחצה בטח זה הסתברות חצי. הבעיה היא שזה שהסתברות רצה מ-0 עד 1 וחצי זה ספק השקול, בעצם זה מוסכמה, זה לא משהו אינרנטי בטבע, וזה מוסכמה של שלא מופיע באף מקום לפני המאה ה-17. אז בכל אופן, גם כשמבינים את הסוגיה, מבינים שזה פשוט לא נכון. אוקיי? אז אם כן, אם אנחנו נתגבר על כל שלוש ההנחות האלה, יש סיכוי שנבין את הסוגיה. אוקיי. בוא נתחיל מסוגיה אחרת, סוגיה בחולין. הגמרא בחולין מביא שתי דוגמאות של רובה דאיתא קמן, ושתי הדוגמאות של רובה דאיתא קמן הם 9 חנויות בסנהדרין. אוקיי? מה זה סנהדרין? סנהדרין זה אומר הולכים לפי רוב מצביעים סנהדרין. אם יש יותר מחייבים אז חייב. אז ומה זה 9 חנויות? 9 חנויות זה הסוגיה שלנו, שם מדובר כשכן אומרים שיש רוב, כן הולכים אז לינן בת ערובה, מדובר במקרה שיש 9 חנויות כשרות ויש חנות אחת לא כשרה, ומצאנו חתיכת בשר מושלח ברחוב, אז אנחנו הולכים לפי הרוב. אוקיי? עכשיו בוא נחשוב שנייה על הבדל מאוד משמעותי בין שתי הדוגמאות האלה, אחת של הסנהדרין ואחת של 9 חנויות. נניח, למשל, שאליהו הנביא היה בא במקרה של הבשר, אוקיי? והיה אומר, תראה, את הבשר הזה אני יכול להגיד לכם, אני יודע שהבשר הזה טרף, אוקיי? האם היינו מאמינים לו? תשובה היא כן, אליהו הנביא יודע, יש כאן ספק במציאות, הוא יודע להכריע את הספק במציאות, לכן אנחנו נעשה מה שהוא אומר. אוקיי, בוא ניקח את המקרה של סנהדרין. נניח שהצביעו בסנהדרין, הגיעו למסקנה מסוימת, חייב. אוקיי? לפי רוב, על פי רוב קולות, חיבוב. עכשיו בא אליהו הנביא ואומר, אני חושב שלא. אוקיי? אני חושב שטעיתם. האם אנחנו היינו שומעים לו? היינו אומרים, אוקיי, בסדר, אליהו הנביא, בכל זאת. מה היינו אומרים במקרה כזה? לא בשמיים היא, כידוע לכם, לא בשמיים היא, ורב אלחנן וסרמן מביא בדיוק את הדיוק הזה בקובץ שיעורים, והוא אומר, סליחה, אבל שתי הסוגיות האלה של סנהדרין ושל תשע חנויות בכלל לא דומות אחת לשנייה, אוקיי? זה שני סיפורים שונים, מכיוון שזה שהולכים לפי הרוב בסנהדרין זה עניין פרוצדורלי, זה לא עניין של הכרעת ספקות. הכרעת ספקות כאשר אנחנו לא יודעים העובדות זה תשע חנויות, אבל סנהדרין זה עניין פרוצדורלי. עכשיו בואו נבדוק את הסוגיה אצלנו בכתובות על אתר זורק. יש כאן שתי דוגמאות של קבוע, אחד שכאילו לומדים ממנו את הדין זורק אבן לגו, והשני זה גם תשע חנויות, אלא זה מישהו שלקח מאחד מהחנויות, ועכשיו אנחנו לא יודעים אם הוא לקח מחנות כשר או לא כשר. עכשיו, בוא נתבונן שנייה במקרה שאמור להיות המקור לדין קבוע. רבי עזרא מביא את הסוגיה של זורק אבן לגו. עכשיו, מה הסיפור שם? הסיפור שם שיש 10 אנשים שאנחנו לא רואים אותם. אבל אנחנו יודעים שתשעה מהם ישראלים ואחד מהם כנעני. ואנחנו גם יודעים בדיוק מה הייתה הכוונה של הזורק. הוא זרק והוא התכוון שזה ייפול על מי שיעמוד שם. הוא לא יודע מי עומד שם. זה ייפול על מישהו. אוקיי? עכשיו, מי נהרג בסוף? מי שנהרג גם ידוע, אפשר לבדוק. אוקיי? מדובר בישראל שנהרג על ידי האבן שהוא זרק. אוקיי? אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה. אוקיי? אנחנו אומרים במקרה הזה, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, כלומר, הכוונה שלו שזה ייפול על אחד מבני החבורה, זה לא נחשב לכוונה להרוג ישראל. אוקיי? זה מה שאנחנו לומדים מהדין, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה. האם במקרה הזה, יש ספק כלשהו לגבי העובדות? אין שום ספק לגבי העובדות. אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון. הוא התכוון שזה ייפול על מי שזה ייפול. אנחנו יודעים מי נהרג בסופו של דבר. אנחנו יודעים מי הוא ישראל ומי אינו ומי הוא כנעני. הכל ידוע. כל העובדות ידועות. כל הדיון שם זה לגבי האם הכוונה הזאת מספקת. אנחנו יודעים שצריך להיות כוונה להרוג ישראל, ומכיוון שלא הולכים לפי רוב אלא לפי קבוע, אז אנחנו אומרים שהכוונה אינה מספקת. אוקיי? בניגוד לכך כמובן תשע חנויות שאנחנו לומדים ממנו שהוא נכנס לחנות, שם יש ספק לגבי המציאות. אנחנו לא יודעים מאיזה חנות הבן אדם לקח את הבשר, ולכן אנחנו לא יודעים אם הבשר כשר או לא כשר. אוקיי? אז אם כן, שימו לב להקבלה בין הסוגיות, גם את הסוגיה בחולין לגבי מה זה רובה דעית הקמן, וגם הסוגיה של קבוע בכתובות. בשני המקרים אנחנו מתחילים מדין שהוא פרוצדורלי לחלוטין ושאין שום ספק לגבי העובדות, ואנחנו מגיעים עד למקרה שיש ספק לגבי העובדות. מה אנחנו יכולים להסיק מזה? מה שאנחנו אמורים להסיק מזה זה שגם קבוע וגם רוב אינם דינים בהכרעת ספקות. אוקיי? מה המשותף? בואו נעלה פשוט רמת הפשטה אחת, אוקיי? ו- ומה המשותף בין המקרים של של, של התשע חנויות ולבין המקרים של סנהדרין מכאן וזורק אבן לגומי מכאן. מה שמשותף להם זה שבשניהם מדובר על קבוצות, אוקיי? הדיון נסוב על קבוצות ויש שתי אפשרויות, אוקיי? בהינתן קבוצה מעורבת, אוקיי? יש קבוצה מעורבת, יש בו דברים שיש להם תכונה מסוימת ודברים שאין להם את התכונה הזאת או שיש להם התכונה הפוכה, אוקיי? עכשיו השאלה היא איך אני מתייחס לאיבר מסוים בתוך הקבוצה הזאת. אם אני אומר כל קבוע כמחצה על מחצה אדמי, אז אני אומר תראה, יש לנו קבוצה מעורבת ואני לקחתי משהו מכאן שהוא חלק מהקבוצה, אוקיי? אנחנו נראה את זה בצורה מפורטת יותר עוד שנייה, אוקיי? ולכן יש לו תכונה של מעורבת, אוקיי? וכאשר אנחנו אומרים רוב, אנחנו אומרים לא, יש לנו תכונה, יש לנו קבוצה מעורבת, יש כאלה עם התכונה P וכאלה עם התכונה לא P. עכשיו, מכיוון שרוב הקבוצה יש את התכונה פי, אז אנחנו נאמר שלכל איבר יש את התכונה הזאת, אוקיי? להלכה, אוקיי? אז דבר ראשון, מדובר בקבוצות ולא ספקות. זה דבר ראשון. אוקיי. עכשיו בואו נבין מדוע, אם אנחנו כבר רוצים לדעת איך להתייחס לאיברים בתוך קבוצה, שהקבוצה המעורבת, יש לנו שתי אפשרויות. אוקיי? אז בואו ניקח שני תרחישים. א', יש לי סל כאן, אוקיי? בתוך הסל הזה יש לי כדורים. נניח שיש לי תשעה כדורים שחורים ויש לי כדור אחד לבן. אוקיי? עכשיו, אני מכניס את היד שלי לתוך הסל הזה ואני לוקח כדור מסוים. אוקיי? אני לא מראה לכם את הכדור, אתם לא רואים את הצבע של הכדור, אבל לקחתי כדור. עכשיו אני שואל אתכם מה הצבע של הכדור שאני לקחתי, אוקיי? אני שואל אתכם. טוב, אז אני מניח שרובכם יאמרו מן הסתם שחור, אוקיי? אבל יכול להיות שהוא לבן, אבל אני אלך עם שחור, נכון? בכל מקרה, מה שברור שיש תשובה לשאלה, נכון? הכדור הזה או שהוא שחור או שהוא לבן, נכון? רק שאתם לא יודעים, אז מכיוון שאתם לא יודעים אבל יש לו צבע, אז יהיה רציונלי יותר ללכת לפי הרוב, אוקיי? עכשיו בוא ניקח תרחיש אחר. נניח שיש לי אותו סל עם הכדורים שחורים, לבן, אוקיי? ועכשיו אני לא לוקח כדור ואני אשאל אתכם שאלה כזאת: סתם כדור בסל הזה, מה צבעו? אז מה אתם יכולים לומר? מישהו יאמר לי שחור? לבן? הבעיה עם תשובה כזאת, שחור לבן, זה לא שהתשובה עלולה להיות לא נכונה. זה היה נכון בתרחיש הראשון. אמרתם שחור, יכול להיות שהוא לבן, אוקיי? אז, אבל יש תשובה, במקרה הראשון יש תשובה, רק שאנחנו לא יודעים, אז לכן הגיוני שאנחנו נלך לפי רוב. אבל אם אני שואל על סתם כדור בקבוצה, אוקיי? בלי להצביע על כדור מסוים או לבודד כדור מסוים, אז זה פשוט לא, אין תשובה קוהרנטית לשאלה. זה לא, התשובה שהכדור שחור פשוט אינה תשובה קוהרנטית. זה לא תשובה לא נכונה או כן נכונה. היא לא קוהרנטית, אוקיי? כי אני לא לקחתי כדור מסוים, אוקיי? עכשיו זה כל הסיפור, אוקיי? במקרה הראשון אנחנו אומרים כל דפריש מרובה פריש. פריש, כלומר, לקחת כדור מסוים, אוקיי? כל דפריש מרובה פריש. אז לך לפי רוב. יש תשובה נכונה, זה או שחור לבן, תלך לפי הרוב. אבל בתרחיש השני, אוקיי? כאשר אני לא מבודד כדור מסוים, ואני שואל, מה דינו של סתם כדור, אוקיי? אז אני אומר, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כל עוד אתה לא מבודד איבר מהקבוצה, ואני לא יודע, אתה לא מדבר על משהו ספציפי, אתה מדבר על הקבוצה כקבוצה, אז התשובה היא שיש לך קבוצה מעורבת ואינני יכול לתת תשובה קוהרנטית, אוקיי? עכשיו תוציאו מהראש שלכם שמחצה על מחצה דמי אומר שכאילו יש התפלגות של חצי חצי. זה לא הכוונה, נגיע לזה בהמשך. הכוונה היא שבמקרה כזה אין תשובה נכונה לגבי איבר, אתה צריך להתייחס לקבוצה כקבוצה ולא לאיבר בודד כאיבר בודד. וכאשר מדובר על קבוצה, אז התשובה היא שהקבוצה מעורבת, נקודה. אוקיי? אין לקבוצה צבע, הקבוצה היא מעורבת. עכשיו בואו נראה איך זה מסתדר עם המקרים הידועים שלנו. אוקיי? חלק מהמקרים זה מסתדר יופי, וחלק אנחנו נצטרך קצת לתקן. אז אוקיי. אני פשוט רוצה לחבות. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל מהסיפור של בשר שנמצא מושלח. אוקיי? כאשר הבשר נמצא מושלח, אוקיי? אז האם זה התרחיש הראשון או התרחיש השני? מה? זה ברור שזה התרחיש הראשון, נכון? יש לי חתיכת בשר שמצאתי מושלח ברחוב. הוא כבר מבודד מהקבוצה. אני מדבר על חתיכה מסוימת. אוקיי? חתיכה מסוימת יש לו דין. או שהוא קשר, או שהיא קשרה, או שהיא לא קשרה. אוקיי? וזה נגמר הסיפור. נלך לפי הרוב. אוקיי. עכשיו בוא נחשוב על זורק אבן לגו. מה הכוונה שלו? הכוונה שלו זה להרוג. סתם איבר בקבוצה, נכון? סתם בן אדם שנמצא שם. האם במקרה הזה מישהו הצביע באיזשהו שלב של הסיפור על בן אדם ספציפי שאנחנו לא יודעים לגביו אם כן או לא, אם הוא ישראל או כנעני? לא. באמת הכוונה שלו זה בדיוק סתם בן אדם. אוקיי? זה בדיוק מקביל לאיזה תרחיש? התרחיש השני. אוקיי? הוא לא אומר זה. הוא פשוט זה. מי שזה ייפול עליו. מי שזה ייפול עליו, התשובה היא מי שייפול עליו, זה הקבוצה. אוקיי? זה איבר רנדומי מהקבוצה, כלומר, הקבוצה היא מעורבת, ולכן, אחד מבני החבורה, זה גם כן מעורב. פשוט יורש מהקבוצה את הסטטוס הזה של מעורב. אוקיי. עכשיו, יש מקרה שקצת יותר בעייתי. אוקיי? המקרה הבעייתי יותר זה מי שנכנע לחנות והוא לקח בשר מהחנות, אוקיי? כדי שלא נלך לאיבוד בפרטים לא רלוונטיים, בוא נניח שהוא לקח את החנות, אוקיי? לא חתיכת בשר, הוא לקח את החנות, אוקיי? עכשיו אנחנו פשוט לא יודעים איזה חנות הוא לקח, אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם, לא, אוקיי, בסדר, לא חשוב. עכשיו, אתם אומרים לי רק שנייה. אז למה זה לא יותר דומה לתרחיש הראשון? הוא נכנס לחנות ספציפית, נכון? אז השאלה היא לגבי החנות הספציפית הזאת. עכשיו, מסיבות שאפשר להתפקח מה הסיבות האלה, אבל תקחו את זה בינתיים כאקסיומה, אוקיי? הרגע הרלוונטי, הרגע שאנחנו שואלים, האם יש לנו איבר מבודד, או שיש לנו קבוצה שאני חייב להתייחס אליה כקבוצה, אוקיי? הרגע הרלוונטי זה שנייה לפני לידת הספק. אוקיי? שנייה לפני לידת הספק. עכשיו אני שואל אתכם, מתי לידת הספק כאשר הוא מצא את הבשר ברחוב? כשהוא מצא את הבשר ברחוב. שנייה לפני זה, איפה היה הבשר? ברחוב, נכון? היה מבודד. אוקיי? עכשיו בסיפור שלנו שמישהו נכנס לחנות וקנה שם בשר. אוקיי? עכשיו, מתי לידת הספק? שהוא נכנס לחנות, אוקיי? עכשיו, שנייה לפני שהוא נכנס לחנות, האם היה כאן איזה איבר מסוים מבודד מכל שער הזה? האם החנות הזאת הייתה מבודדת באיזושהי צורה? התשובה היא לא. יש לנו קבוצה של חנויות, ואם אני שואל לגבי סתם חנות בקבוצה הזאת, התשובה היא יש לך כאלה ויש לך כאלה. אז לכן אנחנו אומרים, תראה, זו קבוצה מעורבת, אני לא יכול לתת סטטוס ספציפי לדבר הזה. כמו שיש לי קבוצה מעורבת של חנויות, כך אם נתייחס לחנות מסוימת או לחתיכת בשר שבא מהחנות הזאת, אנחנו נאמר שיש לו סטטוס של מעורבת, ולכן אנחנו אומרים כל קבוע כמחצה או מחצה דמי. אוקיי, זה בעצם כל הרעיון, אבל עכשיו אנחנו ניכנס לפרטים. אז קודם כל, השאלה הראשונה היא, אוקיי, באופן כללי, תן לי את הכלל, מתי אנחנו הולכים לפי רוב ומתי אנחנו הולכים לפי קבוע. מתי אומרים כל דפריש מרובה פריש, מתי אנחנו אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אוקיי? עכשיו, יש קודם כל שלושה מקרים שאנחנו לא יכולים לומר קבוע. אוקיי, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אני אמרתי שהכלל לגבי קבוע זה שיש לי קבוצה מעורבת, אוקיי, והעיוור ברגע הרלוונטי שייך לקבוצה, אוקיי, ולכן העיוור הזה פשוט נחשב כחלק מקבוצה מעורבת והיא מעורבת. יש כמובן שלושה מקרים שאני לא יכול לומר קבוע לפי זה. המקרה הראשון הוא שהאיבר כבר מבודד מהקבוצה, אוקיי? זה למשל הבשר שמושלך ברחוב. במקרה הזה אנחנו אומרים כל דפריש מרובה פריש, פשוט מכיוון שהוא לא שייך לקבוצה. דבר שני, כאשר הקבוצה אינה נחשבת לקבוצה קוהרנטית. אני לא יכול לקחת דברים שאינם קשורים אחד בשני ולומר הנה יש לי קבוצה מעורבת. אז מה שרלוונטי לגבינו, כשיש לנו קבוצה שאין לה מקום, אז אנחנו נאמר הקבוצה הזאת אינה קבוצה. זה המקרה של ניידי, אוקיי? מביאים בגמרא כל הזמן ניידי, אז בניידי לא אומרים קבוע. מדוע בניידי לא אומרים קבוע? זאת אומרת שמשהו זז, מכיוון שהקבוצה הזאת פשוט איבדה את הסטטוס שלה כקבוצה, מכיוון שאין לקבוצה הזאת מקום, אוקיי? זה לא היה חייב להיות כך, היה אפשר לומר מה אכפת לי אם זה זז או לא זז, בסדר. כך חזל קבעו שאם זה זז, אז הוא איבד את האופי הקבוצתי, אוקיי? ומקרה שלישי, אמרתי שאם הקבוצה מעורבת, אז העיוור יורש את הסטטוס הזה, אבל יש מקרים שאינני יודע שהקבוצה מעורבת. רק אם אני יודע שהקבוצה מעורבת, אני יכול לומר קבוע, זה איקבע איסורה. איקבע איסורה אומר, אני יודע בוודאות שהקבוצה הזאת מעורבת. יש מקרים קצת הזויים, נניח שיש לנו קבוצה, ואנחנו יודעים שיש בה איבר אסור, טרף, לא משנה מה שרלוונטי לעניין, אוקיי? ועכשיו חלק מהקבוצה הוצאתי, נפל לים, לא משנה מה, ועכשיו מכיוון שחלק מהקבוצה לא כאן ואני ידעתי רק בוודאות למשל שיש איבר אחד שהוא אסור, אז בשלב זה אני לא יודע בוודאות שיש משהו אסור בקבוצה, ולכן הקבוצה אינה קבוצה מעורבת בהכרח, ולכן במקרה כזה אני לא אומר כל קבוע כמחצה מחצה דמי. אוקיי, אז אם כן יש לנו שלושה מקרים שאני לא אומר קבוע: פרש האיבר, הקבוצה איבדה את האופי הקבוצתי, או שאינני יודע בוודאות שיש משהו אסור בקבוצה הזאת. יפה. אבל עכשיו אתם צריכים לשאול אותי שאלה. לפי ההגדרה הזאת, אגב, קבוע, אם כן, מה ההגדרה של קבוע? אמרתי, זה לא שמשהו עומד, שמשהו עומד במקום, בניגוד לניידי. קבוע אומר שמשהו שייך לקבוצה, אוקיי? כל קבוע כמחצה או מחצה, כל דפריש, מה זה פריש? לא בקבוצה, אוקיי? קבוע זה כן בקבוצה, פריש זה לא בקבוצה. זה הגדרה של קבוע. ניידי זה תכונה של קבוע. אוקיי. עכשיו, על פניו לפי זה, כל מקרה של תרובת, אוקיי? חד בתרי, או X ב-Y, לא משנה, כל מקרה של תרובת, על פניו, יש לי קבוצה, אוקיי, אני יודע שבקבוצה הזאת יש משהו לא כשר, אחרי לא הייתי שואל את השאלה, אוקיי, מדוע בכל מקרה כזה אינני אומר כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אוקיי? עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו אומרים חד בתרי בטל, נכון? אם יש לי ביבש, אוקיי? יש לי איברים אסורים ויש לי איברים מותרים, והכל וכולם זהים, אינני יודע מי זה מה, אבל אני יודע בוודאות מה הפרופורציות, אוקיי? אזי אנחנו אומרים חד בתרי בטל, יש דין של ביטול. ורש"י בגיטין, מה שאמרת לכם, אומר שהדין הזה בא גם מהפסוק אחרי רבים להטות, אוקיי? אחרי רבים להטות, הגמרא בחולין אומר, זה על המקרה של פריש, אוקיי? על תשע חנויות, וגם על סנהדרין. זה לא ברור, זה לא מוכרח שהיינו לומדים משם גם שבתרובת חד בתרי יהיה דין ביטול, אוקיי? אבל רש"י אומר את זה בגיטין. עכשיו, אם כן, השאלה היא, מדוע יש בכלל דין ביטול? מדוע אנחנו לא אומרים קבוע בכל מקרה של ביטול? והתשובה היא פשוטה, היא אקסיומטית אבל פשוטה. התשובה היא שלוגית אנחנו שואלים את השאלה של ביטול לפני שאנחנו שואלים האם יש כאן קבוע, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שיש ביטול, אז יש ביטול, וברגע, ואם אני אמרתי שיהיה אחד בתרי בטל, אז אחרי שאמרנו שהעבר הלא כשר השלישי הוא בטל, אז האם עכשיו יש לי קבוצה מעורבת? לא, בשלב זה אין לי קבוצה מעורבת. ברגע שאני אומר שהמיעוט בתרובת יבש ביבש בטל לרוב, אז אין לי קבוצה מעורבת, ולכן ברגע שאמרתי ביטול, אז אין דין קבוע. אוקיי? זה כל הסיפור. אוקיי? עכשיו אני רק אומר, אגב אוכל, למי שלא יודע, באחד בתרי זה לא שאנחנו אומרים על כל אחד מהאיברים שאפשר לאכול את זה, מכיוון שמן הסתם זה בא מהרוב. אפשר לאכול גם את כל שלושה איברים, את כל שלוש חתיכות הבשר ביחד. יאיר עכשיו יגיד לי, אבל התוספות ריד חולק, וגם הרשב"א חולק, אבל גם הם לא אומרים, הם אומרים, תראה, אל תעשה דבר שכלומר ממש יותר מדי in your face, אוקיי? אם אתה אוכל את כל שלוש החתיכות, אז הרי כולנו יודעים שאכלת את החתיכה הזאת. אבל זה לא כאילו, אם אנחנו ניכנס לפרטי הסוגיה, אנחנו נראה שגם במקרים הזויים הם יסכימו שאתה יכול לאכול הרבה מעבר למה שמן הסתם כשר. למשל, אוקיי? נניח שזה היה 99 מול 1, אוקיי? אז הם היו אומרים לך, אתה יכול לאכול 99, רק תשאיר 1, נכון? מה הסיכוי שהאחד שאתה השארת בחוץ היא החתיכה הלא כשרה? 1%, נכון? וגם יכולתי לקחת את זה למיליארד, אוקיי? אז בוודאי זה לא שהם רוצים למנוע ממך לאכול את הטרף, כי הם חושבים שזה לא מותר. זה פשוט, בסדר, אל תגזים, לפחות תשאיר לעצמך איזו אופציה שלא עשית איסור, אוקיי? אבל בכל מקרה ברור מכל העניין הזה שבדין ביטול אנחנו אומרים שכל הקבוצה בעצם קיבלה את הממד של הרוב, אוקיי? ולכן לא אומרים קבוע. אוקיי, עכשיו אם כן, מתי אנחנו לא אומרים ביטול? אם ביטול בא קודם וכל מקום, כל פעם שיש ביטול אז אין לנו קבוע, אז מתי יש קבוע? מתי אין ביטול? אוקיי? אז יש שלושה מקרים שאין ביטול. המקרה הראשון זה מקרה כמו 9 חנויות. ותשע חנויות, למה שיהיה ביטול? הרי כל חנות אני יודע אם החנות חנות כשרה או טריפה, נכון? אז לכן אי אפשר לומר ביטול. ביטול זה רק כאשר אני לא יודע. אוקיי? אז זה מה שנקרא אצל חז"ל ניכר במקומו, נכון? עכשיו תוספות מביא ניכר במקומו כאילו זה הגדרה של מתי אנחנו אומרים קבוע. אנחנו אומרים קבוע כאשר ניכר במקומו, אוקיי? אבל זה לא, כפי שהרשב"א מביא גם ברשב"א שאני הבאתי כאן, זה לא זה. זה לא שאני אומר קבוע כשניכר במקומו, אני לא אומר קבוע כשלא ניכר במקומו. זה פשוט שיש ביטול אני לא יכול לומר קבוע. אז אני כן יכול לומר קבוע רק כשאני דאגתי קודם כל שאין ביטול. אחד מהמקרים שאין ביטול זה ניכר במקומו, אין ביטול. יש מקרים נוספים שלא אומרים ביטול. מה המקרה נוסף שלא אומרים ביטול? למשל, יש מקרים שחז"ל אמרו, תראה, כאן אנחנו לא נאמר ביטול, למשל, בדבר חשוב, נכון? דבר חשוב וכן הלאה. עכשיו, בדבר חשוב לא אומרים ביטול, ולכן הסוגיה בזבחים, אוקיי? מכיוון שהשור הנשכל לא בטל בתוך עדר השברים, אז יוצא מזה שאין ביטול, ומכיוון שאין ביטול ויש לי קבוצה מעורבת, אז עכשיו אני אומר קבוע. אם תיקח מהעדר הזה, אז בעצם אתה לוקח מהקבוע. עכשיו, האם יש ניכר במקומו בזבחים? הסוגיה בזבחים, האם אני יודע כל שור, האם הוא שור הנשכל או לא שור הנשכל? אני לא יודע, אוקיי? אין לי ניכר במקומו, ובכל זאת אני אומר קבוע, אוקיי? בשביל תוספות זה קושיה ענקית, אבל אם אנחנו מבינים שניכר במקומו זה לא תנאי הכרחי בשביל לומר קבוע, אלא זה רק אחד מהמקרים שלא אומרים ביטול, ולכן אנחנו אומרים קבוע, אז כל הסוגיה מסתדרת. אז אם כן, יש לנו מקרה אחד, זה ניכר במקומו, מקרה שני, זה חשיבי ולא בטלי. יש מקרה שלישי, והמקרה השלישי מאוד חשוב לנו. מתי אנחנו לא נאמר ביטול? מה? לא, בסדר, אז זה בתוך הסוגיה של מתי חזל, כשחזל אמרו שאין ביטול, אוקיי? אז כל זה בחבילה אחת, אוקיי? המקרה השלישי הוא אחד בחד. מה אם אין לי רוב? מה אם יש לי איבר אחד שהוא כשר ואיבר אחד שהוא טרף והם נתערבבו, אוקיי? אני לא יודע מה זה מה. עכשיו, במקרה הזה, האם אני אומר בטל? איזה דין ביטול יש כאן? אין רוב. יש ביטול ברוב. כשיש רוב, כשאין רוב, אז אין ביטול. אז במקרה כזה שיש אחד באחד, אז זה מקרה קלאסי, שמה אני אומר, גם אם זה לא ניכר במקומה, מה אני אומר? אני אומר, כל קבוע, כמחצה ומחצה דמי, כשיש לי את הרוב, אבל במקרה הזה, בסדר, אוקיי, אז אתם תראו לי, אז זה באמת, זה לא מחצה ומחצה דמי, זה מחצה ומחצה, אוקיי? אז עכשיו, אם אמרתם את זה, אז עליתם בדיוק על היסוד, אוקיי? והיסוד הוא כזה, שההגדרה של מחצה על מחצה זה בדיוק זה. כל קבוע, כל פעם שיש לי קבוצה מעורבת, אז מה דינו? דינו כמו תרובת של אחד בחד. אוקיי? זה המחצה על מחצה דמי, לא ספק השקול, זה לא הסתברות של חצי. זה קבוצה שחלק שחצי ממנו ככה וחצי ממנו ככה, ולכן אין דין ביטול, אוקיי? כל קבוע כמחצה מחצה דמי, שיש קבוצה מעורבת, ולא משנה מה הפרופורציות, כי מדובר בקבוצה מעורבת, דינו כמו קבוצה של, דינו כמו תרובת של חד בחד, או טרי בטרי, או X ב-X, אוקיי? שאין שם דין ביטול, ויש שם דין קבוע. אוקיי. עכשיו אני רק רוצה להוכיח לכם שכאשר אני אומר מחצה מחצה דמי, אוקיי, אז אינני, זה לא ספק השקול, אוקיי? תרובת של חד בחד אין דינו כספק השקול, יש דין אחר, ואני אוכיח את זה משתי סוגיות, אוקיי? שתי הסוגיות הן קודם כל הסוגיה בקריטות. אני מביא כאן את הרמב״ם, כי הוא אומר את זה בצורה יותר ברורה. הוא פוסק כמו רב נחמן בסוגיה בקריטות. זה לגבי מתי מביאים אשם תלוי. אוקיי? עכשיו, אם מישהו אכל חתיכת בשר, אוקיי? הוא פשוט פתח את המקרר, הוציא משם חתיכה, הייתה שם רק חתיכה אחת של בשר, אוקיי? ואכל את החתיכה. עכשיו, אחר כך פתאום נולד איזה ספק, האם החתיכה הזאת הייתה כשרה או לא כשרה. אז הוא לא יודע, אוקיי, אם הוא חייב חטאת או לא חייב חטאת, אז במקרה כזה, אולי הוא היה צריך להביא אשם תלוי, אבל הרמב"ם פוסק על פי שיטת רב נחמן בגמרא בכריתות, במקרה כזה הוא לא מביא אשם תלוי, אוקיי? מתי הוא כן מביא אשם תלוי? היו בפניו שתי חתיכות בשר, והוא יודע שאחת מהחתיכות כשרה והחתיכה השנייה טריפה, אוקיי? הוא רק לא יודע איזו חתיכה היא הכשרה, אוקיי? והוא אכל אחת מהחתיכות האלה, אוקיי? במקרה כזה הוא כן מביא אשם תלוי. מדוע? כי יש כאן קבוע. אז לשון הגמרא איקבא איסור, לשון הרמב״ם קבוע, אוקיי? מה זאת אומרת? שכאשר יש לי קבוצה מעורבת ואני אוכל מהקבוצה הזאת, אזי אני אכלתי מהקבוע, דינו כמחצה על מחצה, כלומר תרובת של חד בחד, משהו באמת, אוקיי? ויש לו ממד של קבוצה מעורבת. הממד של העיוור הוא כממד של הקבוצה, וממד של הקבוצה מעורבת, אוקיי? ואם כן במקרה הזה, אוקיי, אז מה אנחנו לומדים מזה? בשני המקרים על פניו, אם אנחנו נאמר שקבוע זה ספק השקול, כפי שאנשים מתפתים לומר שלא בצדק, אוקיי, אז אם לא אומרים על פניו, זה בשני המקרים האלה, אכל חתיכה אחת לא ידועה, או לקח מתוך שתי חתיכות שאחת בוודאי טריפה, היינו אומרים שזה בדיוק אותו דבר, זה ספק השקול וזה ספק השקול, ולכן לא צריך להיות שום נפקא מינה, אוקיי? אבל אם אנחנו מבינים שכל קבוע כמחצה ומחצה דמי, זאת אומרת שיש לה ממד של מעורב ודאי, ולא ממד של ספק השקול, אז אנחנו מבינים, כאשר יש מעורב ודאי, מביאים אשם תלוי, כאשר יש ספק השקול, לא מביאים אשם תלוי. אוקיי, בואו ניקח מקרה נוסף מהגמרא בפסחים, הרמב״ם מביא את זה בהלכות חמץ ומצה, אוקיי? מביא שני מקרים. יש בית בדוק, או בית שבדקנו כבר לפסח ואנחנו יודעים שאין בו חמץ, אוקיי? עכשיו שני סיפורים. סיפור ראשון, אוקיי? סיפור ראשון, יש כאן שתי חתיכות, חמץ ומצה, אוקיי? ועכבר, או שני עכברים, אחד לקח לבית של השכן, אז בית הזה לא רלוונטי באמת לסיפור, זה רק כדי שהסיפור יהיה יותר מעניין, ועכבר אחד לקח אחת משתי החתיכות, אוקיי, לתוך הבית שלי, אוקיי, שכבר בדק, אוקיי? אז במקרה הזה, האם אני צריך לבדוק, או אני לא צריך לבדוק, אוקיי? לדעתי כדאי לקרוא את הרמב״ם בפנים, אוקיי? אוקיי, אז ככה. הניח תשעה ציבורים של מצה ואחד של חמץ, הוא בא עכבר ונטל, ולא ידענו אם חמץ ומצה נטל, ונכנס לבית בדוק. צריך לבדוק שכל הקבוע כמחצה על מחצה דמי. אוקיי. עכשיו, זאת אומרת שכאשר יש דין של קבוע, אנחנו בודקים את הבית. נכון? יש קבוע, מדוע? היו עשר חתיכות, לא משנה מה הפרופורציות, יש שם חמץ ויש שם מצה, הכנסנו חתיכה לתוך הבית, הרי מתי לידת הספק? כשהעכבר לקח את זה, אוקיי? האם זה מכיוון שראינו שהעכבר לקח, או לא צריך שראינו שהעכבר לקח, בואו נשים את זה בצד, אוקיי? אבל זה דין קבוע, לידת הספק זה כשעכבר לקח את החתיכה, הוא לקח את זה מכיוון שהוא לקח מקבוצה מעורבת, אוקיי? אזי יש כאן דין קבוע, הכניס את זה לבית, חייבים לבדוק את הבית. עכשיו, המקרה השני, שני ציבורים, אחד של חמץ ואחד של מצה, שני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, באו שני עכברים, וזה נטל חמץ, זה נטל מצה. ואין ידוע לאיזה בית נכנס זה שנטל חמץ בכל המקרים האלה מה אנחנו אומרים? נכנס לבית בדוק בכל אלו בסוף אינו צריך לבדוק פעם שנייה שאין כאן קבוע. עכשיו מה על פניו יש מקרה אחד שהוא מקרה של קבוע, יש מקרה אחר שהוא ספק השקול, נכון? היו שתי חתיכות, אנחנו לא יודעים, לקח את החמץ, לקח את המצה, הכניס את זה לבית, והנסיבות הן כאלה שלידת הספק כאשר יש כבר חתיכות מבודדות, אוקיי? אין שם קבוצה, אין שם קבוע, אוקיי. במקרה של ספק השקול, מה אנחנו אומרים? אתה לא חייב לבדוק את הבית. מדוע? מכיוון שהבית על חזקת בדוק הוא עומד, אוקיי? עכשיו, מדוע אנחנו לא אומרים במקרה של קבוע שיש כאן חזקת בדוק? התשובה היא פשוט, חזקת בדוק אני יכול לומר כאשר יש ספק אז אני מעמיד את הבית על החזקה, אבל כאשר יש כאן מעמד לא של ספק, יש מעמד של ודאי, ודאי מעורב, כמו שהקבוצה מעורבת והוא לקח מן הקבוע גם החתיכה הזאת מעורבת, אז אם כן אנחנו לא יכולים להעמיד את הבית על חזקתו, מכיוון שנכנס לבית ודאי מעורב. אוקיי? אז אם כן, לסכם. כל קבוע כמחצה או מחצה דמי פירושו, שאם יש לי קבוצה מעורבת, כל איבר שאני לקחתי מהקבוצה הזאת, מקבל את הממד הזה של מעורב ודאי. אוקיי? כאשר יש לי איבר שבא מתוך קבוצה מעורבת, אבל בשעת, או ברגע לפני לידת הספק, היה כבר מבודד ממנו, אז יש לו ממד או של כשר או של טרף, מכיוון שהוא איבר בודד, אין לו ממד מעורב, הוא איבר בודד, ולכן אני צריך להכריע או לכאן או לכאן, ואז אני הולך לפי הרוב. זהו. יש לי זמן לשאלות כמה שרוצים. כן. כן, אז בחנות אנחנו לא יודעים איך החתיכה הגיעה לכאן, אין היסטוריה. כל הסיפור התחיל כאשר הבשר ברחוב. במקרה של העכבר, אוקיי, אז הסיפור מתחיל מהעכבר, אוקיי? אז כדי, אז אתה תגיד לי, תראה, בסדר, כאן זה עכבר, ואם הייתי יודע שהיה איזה שליח שלקח את הבשר מהחנות לזה, אז הייתי אומר שהסיפור אחר. אז כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, אז הרבה מהמפרשים אומרים בסדר, אז מדובר במקרה שאנחנו ראינו שהעכבר לקח את זה משם, לכן לידת הספק אצלנו שראינו את זה, זה ברגע שהעכבר כבר לקח את החתיכה הזאת. לא, לידת הספק זה הרגע הראשון שיכולתי לשאול שאלה שאפשר לתת לה תשובה. אז בסדר, אז הבנתי, כן, זה נכון, זה דחוק קצת, אבל זה המציא. כן, עוד? כן.
רק רציתי לגעת בעוד מקרה שהגמרא אומרת מחצה על מחצה, ומחצה על מחצה, ומחצה נראה שזה לא מקרה הסתברותי.
כן.
דעת רבי מאיר ברוב החזקה, הוא אומר סמוך נראות לחזקה, וזה היה ממחצה על מחצה. לכאורה, זה באמת לא רלוונטי להגיד פה משהו הסתברותי, כי חזקה היא לא כלי.
טוב, אז רבי מאיר, אני לא זוכר אגב שרבי מאיר אומר כמחצה על מחצה. רהב עלי מחצה. אוקיי, בסדר. בכל מקרה, הסיפור עם רבי מאיר זה רק, רבי מאיר זה רק ברובה דלית הקמן, אוקיי? אם תבדוק את כל הסוגיות שרבי מאיר מעלה את זה, וברשבם על אתר בבבא בתרא ובתרומת הדשן, כולם בעצם מצביעים על כך שרבי מאיר לא יאמר שהוא אומר לגבי רובה דאיתא קמן, הוא יאמר את זה רק לגבי רובה דלית הקמן. אז מה שרבי מאיר בעצם אומר, שכאשר יש חזקה נגד רובה דלית הקמן, אז אין לך רובה דלית הקמן. רובה דלית הקמן זה דין מאוד מיוחד, שבפועל אינני יודע שיש לי קבוצה מסוימת כאן שרובו ככה או ככה. זה איזה כלל שאני יודע על הטבע, אוקיי? אני יודע שרוב ילדים בסופו של דבר עשויים ללדת, אוקיי? להוליד, סליחה. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. כל המקרים זה שאין לי רוב בפניי. זהו בדלת הכמד. עכשיו, במקרים האלה, מישהו חייב לומר, תראה, יש כלל בטבע כזה, אוקיי? מותר להשתמש בכלל הזה. חזל צריכים לומר את הרוב הזה. מה שרבי מאיר בא ואומר, תראה, אני, כאשר יש חזקה, לדעתי, אתה לא יכול לומר את זה. אוקיי? זה בכוחם של חכמים, או כן לומר שהרוב הדלת הקמן רלוונטי או לא, אז הוא תמיד אומר שזה לא רלוונטי כאשר החזקה נגד. אז המחצה על מחצה שם, אני לא זוכר שהוא השתמש במילים האלה, אבל כוונתו היא, אין לך רוב הדלת הקמן. זה הכל. כן.
יש צורך בשיעור של הפסולה ששם מעורב מפקיע את צורך בשיעור, אתה אומר שעצם זה שיש שם מעורב אומר שאני לא צריך שיהיה שיעור של פסול.
לא
אמרת שכל הזמן ניסית לשחק על שזה לא כמותי, זה איכותי, לא אכפת לי
מה הפרופורציות.
כן, אכפת לי
מזה, זה קבוצה מעורבת
עם שם פסול. אז אפשר להגיד
למה אתה אומר שם פסול? מה? אתה יותר מדי מסתובב עם בריסקאים.
אתה מזמרת להגיד, יש פה קבוצה מעורבת, נכון?
כן.
אתה בכל מקרה מצריך שיהיה שיעור של החפצה של לא טוב.
אוי, סבב. משפט אחד, גם שם, גם חפצה. הלאה.
קיצור, צריך שיהיה שיעור.
מה?
צריך שיהיה שיעור ל...
בדיוק, השיעור הוא שאין ביטול. טוב, כן.
מה באמת הסיבה שאנחנו מסתפקים באופן כללי רגע לפני לידת הספק?
אוקיי, אז על זה יש ויכוחים שונים. זה אקסיומה. בקיצור, אי אפשר להסביר את הסוגיה בלי לומר שהרגע שלפני רלוונטי. ישראל אומן למשל רוצה לומר שזה עניין פסיכולוגי, אוקיי? שמכיוון שהוא נכנס לחנות, וזהו, אז לידת הספק צריך להיות לפני שהוא נכנס לחנות, מכיוון שהוא בעצם משפיע על הסיפור וכו'. אבל זה קצת דחוק לדעתי, כי למשל במקרה של העכבר, אני לא יודע מה בדיוק האלמנט הפסיכולוגי עם החמץ והמצה, אבל אפשר לתרץ, אפשר לתרץ, זה לא מגוחך. אבל כי אנחנו אמרנו מישהו ראה את האירוע, אז אולי זה עניין פסיכולוגי של מי שראה את האירוע. בכל מקרה אני מעדיף להימנע מספקולציות לגבי זה, פשוט זאת הדרך היחידה להסביר את הסוגיות, זה הכל, זה אקסיומטי מבחינתי.
מה מגדיר אנשים במקום אחד או בקבוצה אחת? מה זה משנה אם אנשים נמצאים במקום אחד ועומדים בו, או אם הם משחקים בכיסאות מוזיקליים ונמצאים באותו מקום?
לא, דווקא זה לא משנה. אם זורק אבן לגור, אף אחד לא אומר שהם עומדים במקום. הם פשוט במקום מוגדר, ולכן זה מספיק טוב כדי שהם יעברו קבוצה קוהרנטית. בסוגיה ביומה למשל, שזה גם כן קבוצה של אנשים נמצאים במקום מסוים, והם הלכו למקום אחר, אז עד שהם הלכו למקום אחר, אז אנחנו כבר אומרים אין כאן קבוצה. אבל אם הם בתוך איזה אזור מוגדר, ורק משחקים כיסאות מוזיקליים, אז באמת זה עדיין קבוע.
אז ההבנה
שבסוגיה
בזבחים זה אומר שאתה פותח את הגדר וכולם רצים.
לא, כי הם יוצאים מהגדר אחד אחד. אז אם אתה מושך אותם, אז לקחת מהקבוע, אבל פתחת את הגדר והם מתפזרים, אז או שאפשר לומר על כל אחד שיצא שעכשיו הוא פרש, או אפשר לומר על כל העדר שהתפזרו שהם כבר לא עדר. אז הם כבר יצאו ממקום מוגדר. אם פתחת את הדלת והם נכנסו למקום מוגדר ליד, אז באמת עדיין הייתי אומר שזה קבוע. אני מסכים.
אם הבנתי זה נכון, בעצם הלקיחה המוגדרת זה מה שמגדיר את משהו בתור פריש ולא קבוע, כן?
אמרתי את זה בצורה יותר מופשטת, היינו בוא נסתכל רגע לפני לידת הספק, אבל ברוב המקרים זה אפשר לומר, כן, אם לקחתי אז זה יהיה קבוע, אם לקחתי מהקבוצה זה יהיה קבוע, כן.
התשע חנויות שבו הוא נכנס, מה... למה אפשר לומר, הוא נכנס לחנות.
כן.
אוקיי, אנחנו יודעים שזה נכנס. יש לנו 9, יש לנו 1.
כן.
נאמר, כן, אתה שואל אותי לאיזה חנות נכנס, אני אומר לך כשר, למה לא...
לא, כי אני לא יודע לאיזה חנות הוא נכנס. אז אם אני מסתכל רגע לפני לידת הספק, זה לפני שהוא נכנס לחנות, נכון? לפני שהוא נכנס לחנות, יש לי כאן קבוצה של 10 חנויות, אוקיי? שאינני יודע, אני יודע מה מדם, אין כאן דין ביטול. הקבוצה הזאת קבוצה מעורבת. אין לי, אני לא מדבר על חנות מסוימת, רגע לפני שהוא נכנס. אתה תפסת אותי בדיוק בנקודה הכי חלשה שלי, אני מסכים. גם הוא שאל אותה שאלה. דהיינו, מדוע זה הרגע לפני לידת הספק, אוקיי? אז ככה. אני לא, אחרת זה לא עובד, אבל בוודאי אם היית מבקש ממני לבנות את המערכת, אז לא הייתי עולה על זה, הייתי אומר למה רגע לפני. אני מסכים, אבל ככה זה עובד.
אני אשחרר אותך, תודה רבה.